שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת הפתרון, שבה אנחנו מבררים את המשנה הכלכלית והחברתית של חוכמת הקבלה. איתי באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום.
שלום לכולם.
והיום הרב לייטמן אנחנו הולכים לדבר על נושא מעניין, הרבה מדברים עליו, הוא רלוונטי גם למציאות הכלכלית הנוכחית וגם כשמסתכלים קדימה. כיוון שאנחנו מתעסקים בפנסיה, בעצם ברשת הביטחון הסוציאלית שמדינה מספקת או אמורה לספק לאזרחים שלה. אמנם רשת הביטחון הסוציאלית הישראלית היא לא אטומה, כלומר יש בה הרבה חורים, אפשר ליפול דרכה, אבל בסך הכל בשנים האחרונות היא נמצאת במגמת שיפור. למה הכוונה שיפור? יש א', חוק פנסיה חובה, שמחייב מעסיקים לחסוך עבור העובדים, זה לא מובן מאליו בהרבה מדינות המערב. זה לא קיים בארצות הברית בכלל, זה יותר אופייני למודל האירופאי, אם נקרא לזה ככה. בית המחירים של דמי הניהול במגמת ירידה, כיוון שיש תחרות.
זה העיקר.
כן, כיוון
ש... פעם שמעתי שלנהל קרן פנסיה זה יותר ממה שנשאר לעובד.
זה לא רחוק ממציאות, כלומר, בגלל שמדובר ב... אומרים שאוספ... יש משפט כזה, אומרים, אוספים בכפיות, שופכים בדליים. כלומר, לאורך הרבה שנים, הבדלים קטנים בדמי הניהול מצטברים לסכומים מאוד גדולים. וזה נעסוק היום בתוכנית ברחבה. אז דמי הניהול יורדים, תחרות יש, ויש גם אמנציפציה ללקוח. הלקוח היום, החוסך, יכול לבחור באיזה מכשיר הוא חוסך, אצל איזה מנהל הוא חוסך, הוא יכול לעבור ולנייד ממקום למקום. קרו הרבה דברים טובים בסך הכל בתחום הזה בשנים האחרונות. אחת הסיבות העיקריות לזה שקרו דברים טובים, זה שיש אקטיביזם רגולטורי, שלא היה בעבר, ושבצורה, בשולחן הזה אולי, אני אגיד, די מפתיעה, גם עובד. יושבת במשרד האוצר, המפקחת על הביטוח והחיסכון, אישה שעשתה בשנים האחרונות רפורמות שלא עשו עשרות שנים, ולא פוחדת להתעמת עם בעלי העון, עם בעלי חברות הביטוח, עם פוליטיקאים וכיוצא בזה, ובצורה מרשימה, הופכת את כל התחום הזה מתחום שכיפח בצורה שיטתית, לקוחות, והרוויחו מיליארדים על חשבון לקוחות, לתחום שהוא קצת יותר הגון. יש עוד הרבה לאן ללכת, יש לו עוד הרבה אבנים להפוך. דבר ראשון, השאלה שלי עוד לפני שניגע ברפורמה עצמה, מפתיע אותך שיש אקטיביזם, אקטיביזם רגולטורי כזה, ושהוא גם מצליח לעבוד לכאורה?
קודם כל, אני תמיד הייתי מסתכל על זה כמו על איזה מכשיר סחיפה. שממש סוחפים מאדם עוד ועוד 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 יותר ויותר מהכסף שלו, ובסופו של דבר אולי הוא יקבל איזשהו אחוז קטן ממה ששילם משך כל החיים, חודש בחודשו, ובעצם לא נשאר לו איך לגרום את החיים בצורה המכובדת. זה מה שבעצם עשו מהפנסיה שלו. וחוץ מזה שעשו את זה כחוק חובה, ושהוא לא יכול להתנגד לזה, שהוא לא יכול לבחור איזה תוכנית בבנק, איך שבא לו וכן הלאה. אני זוכר את זה מלפני 40 שנה ו-50 שנה, שהייתי נמצא בעבודה כעובד צהל, כאזרח, כעצמאי, במשך כל התקופות הקודמות. וזה באמת היה... אבל משתמשים בזה שהאזרח הקטן הוא לא יכול להתמודד עם המכונה הזאת, שיש שם, אתה נכנס לכל בנק, לכל חברה, יש שם ממש מלא עורכי דין שאתה כנגדם אפס, והם יכולים לעשות אתך מה שבא, וכל זה, אתה רק נשאר לך... תחיה ותשתוק, תשתוק ותחיה. זהו. לכן אני לא יודע מה קורה עכשיו, אני כבר יצאתי מכל הדברים האלה, מקבל מה שמגיע לי לקבל, לא יודע אם מגיע לי יותר, מגיע לי פחות ובכלל, אבל באמת זה נושא מאוד עצוב, כי מה שנשאר לאדם בסוף החיים, זה לא מספיק כדי ממש... למשוך עד שהוא חי בצורה מכובדת את הימים שלו. וזה דבר אחד. ודבר שני, אני גם כן לא מבין למה המדינה בצורה פשוט בכוח שלה לא יכולה לקחת את הדברים האלה לידיים שלה, ונותנת את זה כל פעם לידיים פרטיות. אני לא מבין את זה. אולי, אמנם שאני, אולי שאני בעצמי בא מאיזושהי מדינה ששם הכל היה שייך למדינה, אבל לפחות זה שייך למדינה. אתה מבין? וכאן זה כל החברות האלו ואלו ואלו רוצות לגרוס את זה לעצמם ממש.
בנקודה הזאת אתה צודק לחלוטין. אגב, יש בישראל מודל מולעם של פנסיה. כל קרנות הפנסיה הוותיקות, אלה שכבר שנים לא מקבלות לקוחות חדשים, אבל עדיין קיימות, כיוון שיש להם חוסכים קיימים, היה להם גירעון גדול והם הולעמו על ידי המדינה. ובעצם יש מנגנון ממשלתי שמתפקד לצד מנגנון פרטי, מופרט. ואני חייב להגיד לך שהכלכלנים מופתעים, כיוון שבדרך כלל אומרים שממשלתי זה מסורבל ולא מקצועי, ופרטי זה מקצועי וככה אלגנטי, אבל אין שום בכלל, לא. דווקא המודל הממשלתי המולעם, שלא עובד למטרות רווח, אלא עובד כדי לשרת את הלקוחות ולחסות את ההוצאות שלו ותו לא, עובד מצוין.
גם אז למה שלא להעביר את זה כחוק לכל אזרח?
זה מנוגד לאידיאולוגיה הכלכלית הרווחת במערב וגם בישראל.
אנחנו פועלים, חיים בשביל אידיאולוגיה או בשביל אדם?
זו שאלה טובה.
זאת שאלה.
כן, זו שאלה טובה, ואני חושב שהתשובה מתבקשת. האידיאולוגיה הכלכלית היום לא מוכיחה את עצמה. בשום מקום בעולם, האידיאולוגיה של הפרטה, ושל זה שהצמיחה, אנחנו צריכים לעודד את בעלי ההון, ומשם זה אמור לחלחל לכיס של כל אחד מאיתנו.
זאת טעות העיקרית. אני לא יודע, מי, 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 מי פלט פעם ראשונה את השטות הזאת, ואחר כך זה התקבל כאיזשהו חוק הטבע.
בדרך כלל יהודים, בשנות ה-40, 50, חיים לכם את העולם השנייה.
תביאו לי את הכל ואתם תראו איך אתם נהנים מזה.
כן, בוא ניתן את ה... כן, זה המודל, זה נקרא trickle down economics, אמור לחלחל. למטה, זה לא עובד בשום מקום, זה עדיין אידיאולוגיה מובילה ברחבי העולם.
כי לאליטות זה כדאי וזהו.
נכון.
No.
נכון,
אבל איפה זה מוכיח? למה מדברים על זה? תשתקו לפחות.
זה עבד כמה עשרות שנים, נניח אחרי מלחמת העולם השנייה, ועד אמצע שנות ה-70.
זה לא עבד אף פעם. זה היה כדאי לאותם האליטות שזה יעבוד, ואז הם היו זורקים את הפירורים משולחנם לאחרים.
נכון.
כדי להחזיק אותם איכשהו בחיים, לא יותר.
הפירורים מזה. היום הולכים ונעים יותר ויותר קטנים. אז בואו ננסה שנייה להתקדם בנושא הזה, כי זה קשור, שני הדברים כמובן קשורים אחד לשני. בעצם, בשבוע שעבר הסתיים מכרז שערכה המדינה, משרד האוצר, שהוא קבע שתי קרנות פנסיה מוזלות, אמנם לא מולעמות, לא בבעלות המדינה, בשוק הפרטי, אבל המכרז היה על גובה דמי הניהול. גובה דמי הניהול בפנסיה הוא דרמטי בהשפעה שלו על כמה תקבל בסופו של דבר כשיוצא לפנסיה. זכו בו שני גופים פרטיים שהתחייבו לדמי ניהול, תכף נראה את המספרים, מאוד מאוד נמוכים, ושתי הקרנות האלה ישמשו קרנות ברירת מחדל. למה הכוונה? אם על העובדים החזקים, אלה שנניח שייכים לוועדי עובדים גדולים, ארגונים גדולים שמקושרים לעתיני השלטון, להם לא כל כך צריך לדאוג. הם כבר מזמן משלמים בפנסיה דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים. אבל העובד הרגיל, הפשוט, אצל מעסיק קטן, שאין לו מי שדואג לו, אין לו אבא ואמא, הוא משלם את תעריף המקסימום. ותעריף המקסימום יכול לפגוע, לקצץ לו שליש מהפנסיה. אמרת עשרות אחוזים, זה נכון. שליש מהפנסיה, אם אתה משלם את תעריף המקסימום, אז מה שאתה אמור לקבל, אתה מקבל רק שני שליש, רק בגלל דמי הניהול היקרים. אז קרנות ברירת המחדל...
מה יש שם כל כך לנהל?
לא, יש. תראה, א', יש שם סכומים של מעל 100 מיליארד שקל של הציבור, וכל חודש נכנסים עוד כמה מיליארדים של הציבור.
כן.
וצריך לנהל את זה. זה עסק מורכב, כיוון שגם השוק הפרטי...
אז אני צריך בסופו של דבר להרוויח ולא להפסיד.
לאורך שנים לא היה הפסדים. אפילו הפסדים של משבר...
רגע, אז למה אני מקבל רק שני שליש?
כי חלק מהרווחים הולכים בצורת דמי ניהול למנהלים.
אבל רווחים אני מבין, אבל לא מהקרן שלי.
זה נצבר ביחד. הקרן פלוס הריבית, זה כולל גם מהקרן שלך, כן. אם גובים הרבה ממש...
אם אני הולך לבנק ועושה תוכנית חיסכון, אני גם כן מקבל שני שליש ממה שאני...
לבנקים יש טריקים אחרים, אל תדאג. תמיד יש מי שמרוויח והרבה.
אבל לא מהקרן.
זה גם כן תלוי, כיוון שאם משקיעים בניירות ערך... לא בחיסכון, אלא בניירות ערך, והיום
כל הכסף... אני לא יודע במה להשקיע בנק, מה אכפת לי. אני יודע שאני מביא לבנק כסף, אני צריך לקבל אותם בחזרה, פלוס ריבית. נו, והצמדה ודאי.
גם לא וגם לא. הצמדה כבר כמעט לא קיימת בישראל, א', כי האינפלציה שלילית וזה כבר פחות חשוב, וב', כי גם קשה להשיג אותה, אז רוב המכשירים היום הם לא צמודים, וריבית כבר אין גם ככה, ולכן רוב הציבור משקיע באפיקים שבהם גם אפשר להפסיד מהקרן. לא יודעים, לא רוצים לחשוב על זה, אבל גם הקרן לא מובטחת בשום דבר.
אז יותר טוב לי ללכת לקנות זהב, או עוד כל מיני כאלה דברים, כדי להבטיח לעצמי עתיד בטוח.
לא חושב, כיוון שאולי בתקופות משבר כן, אבל בתקופות דיומה, בתקופות רגילות, דווקא סוג השקעה הזה שאני סיפרתי לך עליו, הניב נניח ב-10 וב-15 וב-20 שנה האחרונות, למרות משבר 2008, הניב תשואה טובה מאוד ללקוחות. לאורך, בממוצע, בשנה, 4-5% אי אפשר לקבל את זה בשום אפיק אחר. כלומר, עם הסיכון, בא הסיכוי, ואת זה צריך לנהל, ולכן גובים על זה דמי ניהול. בוא נראה אולי את שקף מספר 1, הוא יסביר לך את הרפורמה, זה מונח גם לפניך. יש בישראל אפליית מחירים מאוד מאוד בולטת בתחום הפנסיה בין לקוחות חזקים, מקושרים, מאוגדים לבין לקוחות שמשלמים את דמי הניהול המקסימליים. אתה יכול לראות, גם הצופים יכולים לראות למעלה, זה המקרא. נסתכל למשל על החלק הימני של הסרטוט, דמי הניהול מתוך ההפקדות השוטפות. החוק מאפשר לקרנות הפנסיה לגבות עד 6%, זה האדום למעלה, עד 6% מההפקדות החודשיות שלך. החוק מאפשר לקרנות הפנסיה לגבות. בממוצע, עם ישראל משלם 3.17% מההפקדות, וקרנות ברירת המחדל הורידו את זה ביותר מחצי, ל-1.3%. כלומר, זה הנחה משמעותית. אם נעבור לחלק השמאלי, אפשר לראות שהמקסימום שמותר לגבות מסך כל מה שצברת בפנסיה, מהצבירה, לפי החוק זה 0.5%, זה התקרה. בממוצע, עם ישראל משלם 0.28%, וקרנות ברירת המחדל הורידו את זה בעצם לאפס. 0.00001 זה בעצם שקול לאפס. עכשיו, דמי הניהול המקסימליים, אלה שהראינו לצופים באדום למעלה, משלמים היום 750,000 ישראלים, לא מאוגדים, העובדים החלשים. העובדים החלשים משלמים דמי הניהול המקסימליים, והם יהיו המרוויחים הגדולים של הרפורמה הזאת, כיוון שהם יוכלו לעבור לקרנות המוזלות ולשפר בשליש את הפנסיה שלהם. זה יכול להיות חיסכון, לפי הסימולציות שעשינו, יכול להיות חיסכון של כמעט 20% בפנסיה, וזה יכול להיות בין 900 שקל תוספת ל-2,000 שקל תוספת לחודש. אי אפשר לזלזל בזה, זה רפורמה בפירוש משמעותית. והתעריפים האלה יהיו מובטחים ל10 שנים לפחות, אי אפשר לשנות את זה מחר בבוקר, וזה קפריזה. כלומר, הרפורמה נראית כמו משהו שהוא מאוד מאוד מוצלח עד עכשיו. ולכן בעצם השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, קצת נלך אחורה, מה החשיבות של חיסכון פנסיוני עבור האדם, עבור המדינה, ומה צריכה להיות המטרה שלו?
נו, מצד חוכמת הקבלה, האדם חייב לחסוך כסף. אמנם שזה נשמע כמשהו אגואיסטי, אבל זה דווקא אנטי-אגואיסטי, שאני צריך לדאוג לזמני חולשה, שאני חולה, שאני זקן, שאני כבר אפילו לא זקן, אלא שאדם נפטר, מדאג למה שנשאר לו, אפילו לקבורה שלו, אפילו לנכסים שלו, מה לעשות איתם וכן הלאה. זאת אומרת, על כל הדברים, לפנות את המקום לאחרים, לחסות את עצמך בזמנים שאתה כבר חלש, לימי החולשה, אדם חייב לדאוג לזה, בזמנים שהוא נמצא בכוח. ומפני שלא כל אדם חושב על זה, לא עד כדי כך הוא מבין ומרגיש שהוא חייב את זה לציבור, שהוא לא חי לבד, אז ודאי שאנחנו צריכים בזה לחייב את כל אחד ואחד, לדאוג לפנסיה שלו ולאותם דמי מחלה ולחופשים ולמין, בקיצור, לכל ימי החופש ואפילו לימי הפטירה. כן, ומה שקורה אחרי זה. גם כן צריכים לקחת בחשבון, אני לא יודע מה קורה עם בת זוגו נגיד, שהיא עבדה או לא, היא מעובדת, אז יש לה גם כן אותו תוכנית. אבל אם היא לא עובדת והייתה קשורה לבעלה וכן הלאה, בקשור, יש כאן ילדים קטנים, ילדים גדולים, ההורים שלו וכן הלאה, זאת אומרת, אז יש כאן הרבה, אני לא יודע עד כמה שה... התוכנית הזאת החדשה והרפורמה הזאת המכובדת היא מכסה את הכל המקרים, אבל נו, לפחות זה נראה שצד גדול קדימה. אמנם ששוב אני אומר, אדם חייב לדאוג איך לא להזיק לחברה, ולכן כל הקרנות האלו הם באמת דברים הכרחיים.
האם ככל שהמודל של המדינה והחברה תתקדם לקראת, נניח אנשים שכבר עוסקים בתהליך של תיקון, בחיבור ביניהם, לקראת, רוצים להיכנס למציאות רוחנית, האם ככל שנתקדם בתהליך כזה, הנטל של הדאגה הזאת יעבור מהאדם הפרטי, כמו שהצגת את זה עכשיו, למודל מדינה, למודל של ערבות הדדית, שהמדינה תדאג לדברים האלה, או שגם בכזאת מדינה, האדם צריך לדאוג שזה שהוא לא יהיה נטל, ושהוא וכיוצא בזה, כמו שאמרת, איך זה מתאזן?
אני רואה עכשיו שמתחיל להתפתח בתוך החברה, גם כן באמריקה וגם באירופה, ובכלל זה קשור להתפתחות הטכנולוגית ולכל התעשייה ומסחר בינלאומי וכל דברים. אני רואה שבכלל היום אנחנו עוברים לאיזשהו מודל חדש של כל ההתעסקות שלנו בתעשייה ובעבודה ובחיי החברה החדשים, שבטח שהשתנו בעקבות זה. אני רואה שאנשים יוצאים משוק העבודה בהמונים. אני רואה שהייצור הוא גם כן הופך להיות יותר ויותר על ידי המכונות. וקשור, יש כאן נתק בין מה שאדם יקבל, ובין מה שהוא בעצמו מייצר. ולכן זה לא יהיה קשר כל כך בין כמה שאני מרוויח וכמה שאני מפריש לפנסיה וכמה שאני אקבל אחר כך, אלא הכל הזה הוא עובר בהכרח לידי המדינה. רוצים או לא רוצים, אבל יצטרכו לעסוק בזה משרדי הממשלה. וכמו שהיום אנחנו כבר מדברים שאנחנו נצטרך אולי להדפיס ולחלק כסף לאנשים, ואחר כך אפילו לא כסף אלא לקופונים איזה, שלפי זה אדם יקבל כל דבר שהוא צריך, ושזה לא שיהיה יחסית איזה נתק בין מה שאדם עובד ומרוויח ומה שמגיע לו לקבל והוא מקבל. לכן אני חושב ש לקחת את האדם בכללות שהוא חייב כך וכך לקבל אספקה בכל מה שחייב אדם בימינו בממוצע לכל אזרח ואזרח ללא שום קשר לעיסוק שלו וכמה שהוא מביא בזה אפילו תועלת לחברה, אנחנו נצטרך לעשות חשבונות שהם לגמרי לא קשורים לגובה ולאחוזים של המשכורת שלו וכו'. אלה זה, ואפילו לגיל שלו, ואפילו לוותק שלו, אלה פשוט במה שהוא אזרח, אז הוא חייב להיות גם באספקה יומיומית, גם בזמן שצעיר, גם בזמן שזקן. והעניין של פנסיה הוא בכלל נראה לי שלאט לאט ייעלם, שאנחנו בכל זאת נספק לכל אחד ואחד הכרחיות לחיים, ואז מה זה פנסיה? זה פשוט, לכל אחד זה יהיה.
זה, כלומר, לשיטתך, מדינה כזאת, זה מדינה שהתפקיד של הכלכלה שלה זה לספק לכל אחד, נניח, כזה סל מוצרים ושירותים, בסיסי הכרחי לחיים שלו.
כן, עד כמה שהוא חי וזהו.
כדי מה? כדי לפנות אותו ממשהו, לטובת משהו?
לא לטובת משהו, באשר הוא מאזרח המדינה.
בלי תנאי.
בלי תנאי, זהו. ואז כאן ודאי שזה שינוי גדול מאוד בחברה וביחסים ובמדיניות ובהכל, אבל מושג הפנסיה הוא שאני מפריש מהמשכורת שלי של היום, הוא יעלם, כי גם אני אקבל מה שמגיע לחודש בחודשו, בגלל שאני אזרח, ולא בגלל שאני הרווחתי באיזשהו משרה כך וכך, יותר או פחות.
טוב, ניצנים למה שאתה מדבר כבר יש, זה נקרא מודל הכנסה אוניברסלי, היה, בפינלנד הוא מיושם, החל מ-2017, בשוויץ היה משאל עם גדול על זה ונדחה, לדעתי נדחה מדוע, כיוון שעדיין חושב על עצמו, הוא אומר, למה לי לסבסד, למה לי לשלם על כל האחרים, עוד לא מבינים את המציאות שכל ה... שהקרקע נשמטת מתחת לשיטה הכלכלית הנוכחית, לא שוק העבודה ולא שוק הפיננסי, ולכן שלא יהיה ברירה אלא להגיע לזה. בינתיים העולם יודע שיש מודל כזה, אבל עוד לא צועד לקראתו. זה שוכב בצד.
בסדר.
מתישהו זה יצא מהארון לדעתי.
נכון.
אוקיי. עכשיו, בזווית אחרת, לכאורה ברפורמה הזאת שדיברנו עליה, יש איזשהו ניצחון עבור הגישה של חוכמת הקבלה. מדוע? כיוון שזה הוכחה ניצחת, שאם אתה מאוגד ומחובר, אתה משלם בזול, ואם אתה מפורד, אז אתה משלם ביוקר. ולכאורה, כדאי לך מבחינה כלכלית להתאחד.
טוב, זה כל עניין הבנקים.
אבל לא, השאלה שלי, למה זה לא קרה?
שבו אנחנו ניקח את הקופסה אחת, וכולנו נתחיל להשתמש בה, אז נרוויח יותר, וכל אחד יקבל מזה איזשהו חלק... חלק מזה.
אז למה, כל... למה עד שלא בא הרגולטור וקפה את זה, למה עם ישראל לא מסתכל על המציאות ואומר, משתלם לי להתחבר, כי זה יותר זול לי בפנסיה, יותר זול לי בדיור, יותר זול לי בכל מיני דברים, בוא נתחבר כדי שלא נהיה יותר זול. למה אפילו את ההבנה הבסיסית הזאת אין לאנשים?
אני לא מבין את זה. זאת שאלה לא אליי, כי בעצם מאיפה... איך נעשה התאחדות האנשים לבנקים, לחברות? זה רצון האגואיסטי מובהק. אין כאן שום דבר מהחוכמת הקבלה.
נכון.
אז למה אתה אומר שיש כאן איזשהו נטייה או צד קדימה לקראת ה...
אני אגיד לך למה. כיוון שככל שאנחנו משנמכים את המסר לציבור הרחב, אנחנו מדברים פחות על תיקון, פחות על הכרת הרע, ויותר על הרובד הכי בסיסי. כדאי לכם להתחבר, אם תתחברו, יהיה יותר זול, יהיה יותר טוב, וכי יוצא בזה. בהמון תחומים בחיים אפשר לדבר על זה.
כן, אבל זה לא יוצא שזה בא על חשבון מישהו. אלה זה, שוב, אותם האגואיסטים שהתחברו יחד, הם מרוויחים יותר. זאת אומרת, הגישה היא קפיטליסטית יפה מאוד, שמדברת על מימוש ניצול של האגו שלנו בצורה יפה, נכונה. גם כאן במשפחה. אם מתאחדים במשפחה, שני אנשים אפילו, בעל ואישה, ושניהם עובדים, אז ודאי שיותר קל להם ממה שכל אחד לחוד.
כן. לא, העניין הוא רק שפשוט עד שלא בא רגולטור וכאילו כופה על הציבור ללכת לאן שזה...
כאן זה משהו אחר, אתה צודק, עכשיו אני הבנתי השאלה. כאן בגלל שלמרות שאנחנו אגואיסטים, ואנחנו יכולים להרוויח יחד, אבל להתחבר כדי להרוויח יחד קשה לנו מאוד. כי זה נגד האגו.
גם אם מרוויחים.
אפילו אם מרוויחים. להתקרב לשני, אפילו כדי להרוויח קשה לי. אני לא מאמין, אני נדחה, אני מפחד, אני מנת, אלה ואחת סיבות. יש לי חשדנות כלפיך וכן הלאה. זאת אומרת, צריך להיות כאן איזשהו מין באמת רגולטור בינינו, יותר גבוה אולי, כן? שאז אני אוכל לעשות את זה. עד שפתחו איזשהו בנק, נגיד במערב הפרוע באמריקה. נו, כמה זמן זה לקח, וכמה היו בזה, גם כן אתה שמעת איזה שחיתות וגניבות, כי מפני שזה, אף אחד לא מאמין לשני. אפילו שזה רווח, אבל מי יודע, שלא יצא הפסד.
אוקיי, אז אם אני שם ונניח אותך רגולטור, ולא את אותה גברת במשרד האוצר, שעושה דברים חשובים וטכניים.
כן.
אתה אומר, רגולטור יותר גבוה. מה הצעד הראשון שלו?
אני הייתי בכל זאת עושה את זה מצד טוב, אני מבין שאתה עושה את זה על ידי הרגולטור הקפיטליסטי. מי נותן לי יותר, כך אני יוצא כאילו לבורסה, ושם אני מוכר את קרנות הפנסיה שלי. אז אני לא יודע מה לעשות במקום גברת הזאת, רק אני חושב שאנחנו הגענו למצב שכדאי לנו לחשוב בכלל על כל אחד ואחד שבמדינה, ולחייב בזה כל אחד ואחד להיות בקרן פנסיה הכללי, המשותף, ובאמת המדינה חייבת להיות כאן כרגולטור מאוד מאוד מרכזי ובסיסי ואחראי, ולדאוג במיוחד שכל מי שלא מגיע לו פנסיה בכל מיני סיבות, שבכל זאת ידאגו לזה אותם הקרנות שיהיה לכולם.
אוקיי, אז במובן הזה אפשר להגיד שאנחנו מברכים על הצעד הזה.
אנחנו מברכים ושלא יהיה אף אחד שיחסר.
אוקיי, טוב, נשאר עוד לברר הרבה דברים, אנחנו נמשיך את זה בשיחה הבאה. בינתיים אני רוצה להודות לך, הרב דוקטור מיכאל לייטמן. תודה לכם צופים יקרים, ונתראה בפרק הבא, להתראות.